המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
תוך כדי תנועה, מיקה טוכמאייר מדברת על ספורט ופסיכולוגיה.
שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי תוך כדי תנועה בכל האוניברסיטה, הפודקאסט שעוסק בכושר ובפסיכולוגיה. אני מיקה טוכמאייר, מאמנת כושר וסטודנטית לפסיכולוגיה, ואיזה כיף שאתם פה. בפרק היום אנחנו נדבר על אהבה כמו בסרטים, יחד עם דוקטור שירי רזניק, החוקרת ייצוגים רומנטיים ומגדריים במדיה, מרצה באוניברסיטת רייכמן מאז 2013, ועובדת במרכז אקורד, פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי. שלום שירי.
היי מיקה, מה נשמע?
איזה נושא מעניין. אני לא חושבת שיש מישהו שאהבה לא מעניינת אותו.
זה נכון, כן, זה הנושא הכי מהותי בחיים שלנו בהרבה מובנים, ועוד נראה היום עד כמה.
דיברתי על זה עם החברים שלי וסיפרתי להם על הפודקאסט, ואז הם אמרו לי, על הפרק, סליחה שאנחנו עושות, ואז הם אמרו לי, מה הקשר אהבה לפסיכולוגיה? ואמרתי להם, כל הפסיכולוגיה זה בעצם על אהבה.
שישאלו את פרויד, שדן הרבה מאוד בנושא הזה של אהבה רומנטית, במי מתאהבים, איך זה קשור להורים שלנו. אז זה מראשית הפסיכולוגיה, ועוד המון תיאוריות שנכיר היום על הצרכים הפסיכולוגיים שלנו כשאנחנו מתאהבים, מה אהבה נותנת לנו ברמת הבריאות הנפשית והפיזית, אז נראה שזה מאוד קשור.
אז הולך להיות מאוד מעניין, ונתחיל מהשאלה, ממה בכלל אהבה מורכבת?
אז כל שנה אני שואלת סטודנטיות וסטודנטים פה ברייכמן, מה זאת אהבה? אוקיי? כלומר, מה, כמו השיר, מה זאת אהבה? מה זה הדבר הזה? איך אפשר להגדיר את זה? ומסתבר שזה משימה לא קלה, אוקיי? יש המון הגדרות מאוד סובייקטיביות למה זה בעיניי אהבה רומנטית. עכשיו, לא כל אהבה, כן, אלא אהבה בין בני זוג, כן? זה לא כל אהבה כמו אהבה של אמא לילד שלה, למשל, נכון? זה תחום אחר.
כן.
ואז אנחנו מנסים ביחד לזקק מה הרכיבים שחייבים להיות בקשר של אהבה רומנטית, וקצת להתחבר להגדרה של המילון, מה זאת אהבה. אז אולי אני אשאל אותך, מה נראה לך שחייב שיהיה בתוך אהבה רומנטית, כדי להגדיר אותה ככזאת? מה שונה בין אהבה כזו לאהבה חברית, אהבה הורית?
משיכה.
אוקיי, אז זה קודם כל, כבר יש לנו מרכיב, בנינו.
אולי.
תשוקה, נכון? כלומר, יש כאן משהו של משיכה מינית בין שני אנשים. זה כבר יש. ומה עוד יש שם, חוץ מהמשיכה הפיזית?
משיכה פיזית, אינטימיות.
אינטימיות, חיבור רגשי, איזשהו רצון בקרבה, בחיבה. כלומר, יש איזה אלמנט שהוא רגשי, לצד האלמנט היותר פיזי. ואז, פה זה מתחיל להתפצל, אוקיי? זה ממש ההגדרה המילונית הבסיסית, שזה קשר עם חיבה עזה לאדם אחר ומשיכה מינית. עכשיו פה נכנסים כל מיני פסיכולוגים ופסיכולוגיות שאמרו, מה התיאוריה שלי על אהבה רומנטית? אז למשל, אחת התיאוריות המאוד ידועות, זה מה שמכונה משולש האמת. מה זה משולש האמת? זה התיאוריה של סטרנברג, אחד החוקרים הבכירים בתחום הזה של הפסיכולוגיה של אהבה, והוא אמר, יש לי מין משולש בראש של רכיבים של אהבה רומנטית. אז בואו נראה מה זה משולש האמת. א', זה ממש כמו שאת אמרת, יכולה לייעץ לו, לסטרנברג, זה האינטימיות, זה הצד הרגשי של אהבה, הקרבה המאוד גדולה לאדם, היכולת לחלוק איתו גם את הרגעים הקשים, להתגלות בפניו ממש כמו שאת. עכשיו, זה לא כל כך פשוט להגיע לאינטימיות, נכון? זה נשמע לך משימה קלה?
האמת שאני בתור בן אדם מאוד קל לי להגיע לזה, אבל אני רואה שהרבה אנשים מסביבי הם כשאני מציגה את זה שאני מאוד, מאוד קל לי להיפתח, אז אנשים מאוד מופתעים מזה.
אז דווקא מול בן הזוג או בת הזוג, זה קשה בהתחלה מאוד להיחשף, כי אנחנו נכון. רוצות למצוא חן או רוצים. ואז אנחנו קצת לפעמים משווקות את עצמנו ומוכרות איזה דימוי ורוצות להתעורר עם איפור כסימבול, כן? לא רק פיזית. אלא גם לראות רק את, את התכונות היפות שלנו, לראות חזקות יותר, לראות גם גברים, כן? אנחנו מדברות בלשון נקבה כי אנחנו כאן, אבל זה כמובן רלוונטי לכולם. אז יש צד שלם של אינטימיות שלחלק לוקח שנים להגיע אליו, מההתאהבות הראשונית ועד ממש להגיע לקשר אינטימי. אז זה האלף שלנו במשולש האמת.
סגרנו את האלף.
סגרנו את האלף. מה זה המם? המם עוד לא דיברנו עליו בכלל. מחויבות. אז פה כבר יש כאלה שיקפצו, חייב להיות באהבה רומנטית מחויבות. מה זה בעצם מחויבות? זה אומר שזה בלעדי שנינו ואסור לנו יותר לעולם להיות עם מישהו אחר, להתאהב עם מישהו אחר, להיות באינטימיות מינית עם מישהו אחר. שאלה, נכון? תלוי
שאלה.
היום יש המון הגדרות. יש גם הגדרות שאומרות, רגע, אנחנו רוצים יחסים פתוחים, קשר אחר, יש לנו אהבה גדולה ועדיין, זה הדגם שלנו. אבל בהגדרה של סטרנברג, הוא דיבר על מחויבות לא רק בהקשר של שנינו ביחד מונוגמיה, כלומר רק שנינו, גם מחויבות להיות שם בטוב וברע. וזה משהו גם שלא כולם יודעים לעשות, זה גם דורש איזושהי למידה. כי להיות ביחד בטוב זה כיף, נכון? זה ההתחלה, זה הניצוצות, זה... אבל מה קורה כשכבר יש איזושהי שגרה, ויש הרגלים, ופחות זיקוקים, ופתאום חס וחלילה מישהו במשבר, נפשי, או פיזי, או חולה, או... האם אני עומדת לצד האדם הזה ומחויבת לו לאורך כל הדרך, נכון? בשבועת הנישואים הנוצרית, כן, יש את הנהיה ביחד בטוב וברע, בחולי ובבריאות, בעוני ובסגסוג, כלומר, הדבר הזה שמתחייבים מראש, זה המחויבות.
זה המם שם.
זה המם. ואז מה נשאר לנו בטף? התשוקה. איתה התחלנו את כל השיחה. חלק מאוד מאוד משמעותי מאהבה רומנטית, זה המשיכה לאדם שאיתי בקשר. וגם המשיכה הזו היא לפעמים מאוד מסתורית. אנשים לא תמיד יודעים להסביר למה הם נמשכים לאדם מסוים. נדמה להם שיש להם טיפוס, מין רשימה כזאת של מקולת, של אני נמשכת לאנשים שנראים ככה, ש... ואז יש להם הפתעות לאורך הדרך. ועל ההפתעות האלה אולי נרחיב קצת בהמשך של... מה מוביל לעניין ומשיכה במישהו אחר, לפעמים באופן לא מודע.
שזה משהו שרציתי, אני חשבתי עליו תוך כדי שאמרת, שיש הרבה זוגות שאני מכירה שזה התחיל מלא התשוקה בכלל. אני בכלל לא הסתכלתי עליו. ואז פתאום...
כן, זה מין דגם
של... עטף נכנס משום מקום.
עטף הגיע פתאום. זה דגם של אהבה שהיא יותר הדרגתית, היא מתפתחת דווקא מתוך האינטימיות הרגשית, החברות, העמידה הזה לצד זה, ופתאום רואים שם איזה משהו ואומרים, רגע, זה יכול עוד להתפתח לכיוון הזה. זה דגם שדרך אגב הוא מומלץ בהרבה בחינות, כי ההדרגתיות הזו היא מייצרת הרבה אינטימיות והיכרות של כל מיני צדדים של הבן אדם. מה קורה אבל רוב האנשים מומלץ, פחות מעוניינים בדגם הזה, ואומרים, זה פחות רומנטי לי. מה זאת אומרת?
מרגש.
כן, אומרים, אני רוצה מיד. אני רוצה את האמירות האלה של הוליווד ודיסני.
הנימון.
ואני רוצה מיד להרגיש שזה הדבר, זה אהבה ממבט ראשון, אנחנו ניכנס עוד למיתוסים האלה הגדולים של אהבה. והדגם הזה, איכשהו היחסי ציבור שלו פחות טובים.
כן.
את לא רואה ברשתות החברתיות, בקאפל גולדס, דגמים היום של מה זה האהבה הרומנטית הנחשקת, את הסיפור הזה, כן, של למדנו להכיר, ואחרי שנה חשבנו שאולי זה יכול להתפתח למשהו רומנטי, את בדרך כלל רואה הידלקות מאוד מאוד סוערת, ומיידית, והדדית כמובן, שני הצדדים הרגישו אותו דבר,
כן.
זה לא תמיד קורה ככה, וצריך לתת צ'אנס גם לדגמים אחרים. זה אולי אחד המסרים שאני ארצה גם
להעביר
היום. כן, יש כל מיני דרכים להתאהב. התיוג רומנטי או לא, זה בעיני המתבונן.
אז אם דיברנו על דרכים להתאהב, מה הם הדברים שיכולים למנוע מאנשים להתאהב?
אז אחד הדברים באמת הראשיים בתרבות שלנו, שמונעים את התאהבות או המשך של קשר, זה ציפיות לא ריאליסטיות. ציפיות שלא מותאמות. אני מגיעה עם איזושהי פנטזיה. זה פשוט באמת דורות שלמים, בעיקר בעקבות המדיה. זה התחיל עם סרטים מסוימים, והמשיך אמרנו לרשתות חברתיות, ומשפיענים רומנטיים, וזוגיות של סלבריטיז, שכל היצוגים האלה סביבנו, מבנים איזו ציפייה לאיך אהבה צריכה להתחיל, איך היא צריכה להיראות, איך מבטאים אהבה, וזה שם לנו איזה רף שמאוד קשה להגיע אליו, וזה משהו מאוד מאוד נוצץ, ואפילו כזה גורלי וגדול מהחיים, ואז אנחנו מפספסים, אוקיי? אנחנו נפספס בדרך פרטנרים שיכלו להיות ממש מתאימים לנו, כי זה לא נראה מספיק זוהר, מכל מיני בחינות, כן? זה לא עומד, אולי זאת לא הייתה הבת ראשון, אז מה זה אומר, אוקיי? אולי היא לוקח יותר זמן להכיר אדם מסוים, אבל אין לי סבלנות, אני רוצה לצאת לדייט הראשון ולהגיד, זהו.
כן.
אני רוצה את המחוות הגדולות שאני רואה במדיה, את ה... תכף ניכנס גם למתנות הגדולות ולחיזור, ככה כמו שאני רואה בסרטים. והציפיות האלה הן לא מותאמות. גם הציפיות מבין או בת הזוג עצמה, מה הם יכולים להיות עבורי, לא תמיד מותאמות.
אז גם פוגע בכל המערכת יחסים ובסיפוק שלי מהמערכת יחסים הזו.
נכון, כי כל הזמן בין או בת הזוג והקשר כולו מושווה לאיזה דגם שיש לי בראש, והוא נצבר לאורך השנים. זה התחיל עם נסיכות של דיסני, והמשיך עם קומדיות רומנטיות, וסדרות של נטפליקס, ואחר כך המשפיענים בתחום הרומנטי הופיעו גם הם, ותויגו ככה כמודל שוואו, עכשיו טיילור סוויפט, נכון, וטרוויס קלסי, אז הם ביחד, וזה וואו, ואיך הוא התחיל את הקשר, ואמר מול כולם שהוא מעוניין, וזה מאוד פומבי. הדגמים האלה הם גם קצת שואו אוף, כלומר, אני מראה את הזוגיות שלי. אני מייחצנת אותה בתמונות שאני מעלה לרשתות חברתיות. כשיש לי הצעת נישואים, אני מעלה את התמונה של אמרתי כן עם הטבעת, נכון?
כן.
זה הכל מאוד גם משודר החוצה, כי יש לי תדמית. ונשאלת השאלה, מה נשאר מאחורי זה במהות האמיתית? אז חלק ממה שמונע את ההתאהבות או את המשך הקשר, זה התחושה שזה לא מה שהבטיחו לי, אוקיי? התרבות סביבי הבטיחה לי, וואו, וזיקוקים.
כן.
ופחות אני רואה איך מתמודדים עם שגרה. אוקיי? איפה הדגמים האלה? אולי ראיתי אותם בבית, ואז זה יתרון. אולי לא ראיתי אותם. או שמתי את זה קצת בצד, אל מול התדמית הכל כך זוהרת הזו.
זה מעניין, כי חברה, יש לי חברה שהיא חולת אינסטגרם, ואז הייתה איזו פרידה של זוג באינסטגרם, שהם נחשבים, הזוג, וואו, איזה אהבה. כן, לא מאמינה, איך עבדו עליי? אני יודעת, אבל כל הזמן עובדים עלייך, כן? איך הם נפרדו? זה לא הגיוני, אני אמרתי...
זה היה זוג של סלבריטיז, או זוג שהיא מכירה מהחיים?
לא, סלבריטיז. גם מהחיים זה קורה, ו...
אז זהו. אז אחרי שלכולנו קרתה, יש לי חוויה כזו של זוגות שנראו לנו הזוג. וואו, איזה זוג רומנטי, וגם נראים מעולה ביחד, ותמונות מהקריבים, והמון הבאה פומבית של חיבה, תמונות שלהם מתנשקים, וברכות יום הולדת משתפחות, כן? ואז הם נפרדים, ואנחנו כצופות בדבר הזה, חוות איזה משבר, כן? כלומר, יש לנו איזה קשר אישי, נטווח, כן. ואנחנו אומרות, איך ייתכן שהזוג הזה נפרד, שנראה לנו כל כך מושלם? אבל דווקא המחקרים מראים לנו הפוך, שזוגות, שמרבים ליחצן את הקשר שלהם ברשתות חברתיות, זה יכול להיות אינסטגרם, זה טיק טוק, זה פייסבוק, כן? כותבים הרבה על הקשר, המון תמונות של מין חיבוקים ונשיקות וביחד, אלו זוגות שיש להם פחות סיכוי להישאר ביחד לטווח ארוך. יש לך ניחוש למה זה קורה? לעומת זוגות שאולי מעלים פעם בשנה משהו ו...
יש את ה... אני לא זוכרת איך אומרים בדיוק את המשפט הזה, אבל מי שצועק... איך זה הולך?
את רוצה את זאב זאב, את המשפט הזה, או את...
שמי שצועק, וואי, ההמשך שלו קטוע לי באמצע, אז שזה אומר על משהו.
אוקיי. אז כבר, על מה זה מפצה?
כן, על מה זה מפצה? למה אתה, למה צריך, למה להתעסק בלהוציא החוצה? שיש משהו טוב, לפעמים אתה, אין לך את הצורך הזה, לרוץ ברחובות ותראו, תראו. טוב לך.
כן, את עסוקה בפנים, כן. פחות בבחות. אז בעצם נמצא שהזוגות האלה שהם מאוד מייחצנים החוצה, המוקד של התשוקה שלהם והרצון שלהם הוא אישרור חיצוני מאנשים אחרים. זה הלייקים, זה התגובות, מהממים, כן, הדבר הזה. ואז להרגיש טוב בצורה הזו, ופחות להיות ברגע האמת, ברגע הווה עם בן הזוג, ולמי אכפת איך זה מצטלם או איך זה נראה. אז... זה מעניין, כן, זה אשליה, נכון? אנחנו נופלות באיזושהי אשליה, או נופלים, של הזוג המושלם. ואם זה פעם היה מאוד בקומדיה הרומנטית, היום, מה שקורה ברשתות, עבור דורות צעירים, ככה, Y, Z, זה המודלים. זה המודלים שיש לי לזוגיות ולדגם שהייתי רוצה. הרבה פעמים זה זוג סלבריטיז צעירים, אבל גם לפעמים זה חברים או חברות מדרגה כזו או אחרת, שאני עוקבת אחרי הקשר, ופתאום אני בהלם מוחלט שהם נפרדו. אני בטוחה שזו חוויה שמוכרת להרבה מהמאזינות והמאזינים שלנו, שאת יודעת, איך ייתכן?
לא הגיוני.
את עוברת אחורה בפי, את אומרת, אבל כאן הוא כתב לה ברכת יום הולדת כזו.
ממש.
והנה הם פה, הם בקריבים, ומה קרה? כלומר, כי את לא חשופה לכל המריבות ולכל הצדדים של הסדקים בקשר. את זה לא מוציאים חוצה. תלוי מי, כן? יש כאלה שעושים כן. קריירה דווקא מלהיות מאוד מאוד שקופים, אבל זה כבר סיפור אחר. אז נגענו באכזבה, נכון? במקום הזה שהבטיחו לי איזה סיפור כזה של גן של שושנים וזיקוקים, ובסוף זה לא בדיוק זה, ואני לא יודעת להישאר שם בתוך הקשר.
להחזיק את זה.
ולהחזיק ולהתמודד כמו אנשים בוגרים. בכל קשר, תחשבי על כל הקשרים שניהלת, גם חברויות לא רומנטיות, יש ups and downs, יש גם משברים, יש ימים פחות טובים, יש לא הכל זוהר, ובאיזשהו מקום, בתחום הרומנטי, הזוהר הזה, הוא מסמל לנו את העיניים, אנחנו ממש במין, מה זה מה שחלמתי, יש לי איזה פנטזיה, ומאוד מהר אני יכולה גם להתאכזב, כן, אני ככה נופלת מראש ההר למטה, ואין לי את הכוחות להמשיך. אם היינו מספרים סיפורים קצת אחרים על אהבה, לאורך זמן, וגם מראים אותם במדיה, זה מתחיל לקרות עכשיו, אז הציפיות היו יותר מותאמות. Okay,
איפה זה... את רואה את זה במדיה?
איפה זה קורה, כן. הסיפורים החדשים?
כן.
אז אם תשימי לב, יש עכשיו ז'אנר שהוא יכול להיות פרודי, לקחת את הדגם הרומנטי שקורה בכל סיפורי אהבה כאלה, בחור פוגש בחורה, יש איזה משבר, הם מתגברים עליו, הוא רץ אליה בסוף הסרט שהיא כבר כמעט מתחתנת עם מישהו אחר, נכון?
כן.
אומר לה, את שלי, הדגמים האלה, עכשיו יש עליהם קצת פרודיות. אוקיי, יש קצת ככה אלמנטים של צחוק על זה, ולנסות להגחיך את זה, לגחך את זה, ולהגיד, מה, אתם קונים את הפנטזיה כן. הזאת? תחשבי, אם יצא לך לראות סדרה או סרט שעושים את המהלך הזה, אבל צוחקים עליו. אז נגיד, לי עולה עוד סרט יחסית ותיק, שהתחיל את בין הראשונים במגמה הזו, סרט ג'ונו, את מכירה את הסרט הזה? אז הוא סרט ששובר את התבנית הזו של התפקידים הקבועים, ההריצה הזאת אחריה בסוף, שראינו בסדרות ובסרטים.
זה אלמנט שמאוד חוזר על עצמו.
נכון, וגם הרבה מהסדרות, נניח של נטפליקס, הן באות עם הרבה מודעות ורצון לתקן.
נכון, זה אני גם ממש שמה לב לזה.
לפעמים פוגם ביצירה, בואי גם נניח את זה על השולחן, כי זה מאוד מסמן כל הזמן לצופה של, אנחנו עושים משהו אחר, אנחנו גם מתקנים מבחינת דייברסיטי, גיוון חברתי, נכון, נכניס אנשים אפרו-אמריקאים בסדרות כמו ברידג'רטון, שהם לא היו שם היסטורית, אבל אנחנו רוצים להראות אותם על המסע. וגם במובנים הרומנטיים, סדרות שלא מסתיימות בהפי אנד, ומביאות את הצדדים היותר מלוכלכים של הקשר קדימה, ואת המורכבויות, ופחות רק בפנטזיה הזאת.
בהפי-הפי.
כן, כן. אז זה מתחיל וזה קורה, ועדיין לצד זה יש את הז'אנר המוכר, ובראשו גם אותם משפיענים בתחום הרומנטי, שהם מאוד מאוד דומיננטיים עכשיו, כי כשאת שואלת היום אנשים בגילך, למשל, מי הזוג? אוקיי? מין כזה dream couple, כן? couple goals. מי הזוג הזה שכמו, כזאת אהבה אני רוצה, אוקיי? אז אני שומעת מסטודנטיות וסטודנטים הרבה פעמים זוגיות של סלבריטיז.
כן.
אוקיי? עולה לך איזה זוג כזה?
האמת יש זוג שזה, מה זה הפתיע?
כן.
קורן גדעון והבן זוג שלה?
כן, זה זוג שנראה לך כמודל עבורך?
כן, הברכות, איך שהם מברכים, מה שרושמת עליו, אני אומרת, וואו.
זה מעניין, זה זוג עם מורכבות, גם מבחינת הזהות.
מאוד.
הדתית, נכון, שלא, והיא הייתה פחות מהכיוון הזה בהתחלה.
משהו שם, באיך שהיא מתארת אותו, ואיך שהיא רואה אותו, ואיך שהוא רואה אותה, איך שהם בונים אחד את השני, זה...
מדבר אליי.
מאוד.
וחברות, מה היו אומרות לדעתך?
חברות?
לא עולים לכם.
לא עולה לי פתאום.
זמרים, שחקנים, בארץ, בחול.
הם בטח יארגו אותי, איך לא אמרת את זה? הם בטוח.
כן. אז הזכרנו קודם את טיילור סוויפט, ובכלל חיי הזוגיות שלה שלאורך כל השנים, שמאוד מעסיקים קהל מאוד
כן,
גדול בעולם.
כן, זה נכון.
כל פרידה מתועדת בשיר, נכון, כלומר, הדבר הזה... הוא מאוד מרכזי בתרבות שלנו. יש כאלה שאומרים, אני לא בעניין של המוזיקה שלה, אבל מאוד מודעים לחיי האהבה שלה, והבני זוג שהיא החליפה, והמשברים, ועכשיו הנה היא באיזושהי זוגיות יחסית חדשה כן. וזוהרת, שממש נופלת לכל התבניות של הקומדיה הרומנטית. היא הזמרת המצליחה, התמירה והבלונדינית, והוא כוכב פוטבול. זה הכי, כמו בסרטים, ה-head cheerleader, כן, הזאת שמעודדת מהצד, והוא הכוכב ספורט של בית הספר, כן, אז זה פשוט עובר למבוגרים יותר, אבל זה מאוד מייצג את הדגם הזה.
עכשיו עלה לי הזוג.
עלה לך הזוג?
כן.
מי זה הזוג?
בר זומר והבן זוג שלה, אני לא מעניינים, אבל חברה שלי היא למשל מטורפת עליהם.
אוקיי, אז זה מאוד מעניין על מה בדיוק היא מטורפת, נכון? מה בייצוג הזה נראה לה כזה חלומי?
כן.
זה איך שהם נראים, זה איך שהם בוחרים להביע פומבית את האהבה הזו. אז שווה לבדוק את זה, לראות איזה ציפיות זה נוטע בנו. ודבר אחר שעוד לא נגענו בו, שקצת מחבל לנו ביכולת להרגיש את הסיפוק, זה התלות שלנו בהבעת הרגש עם סחורות, כלומר, עם דברים שקונים אותם בכסף. ואולי הסימבול זה היהלומים, נכון?
כן.
כלומר, כל הזמן אנחנו שומעות...
איזה טבעת.
הטבעת, נכון? הצעות הניסויים שמראים את הטבעת ועוסקים בטבעת, והסטודנטית באה למחרת פה לרייכמן ובראה לכולם את טבעת האירוסים, וזה עלה לאינסטגרם. עכשיו, את יודעת שבעבר לא היו יהלומים בהצעות ניסויים. זה לא דבר שקיים מאות שנים. היו טבעות, אבל לא היהלום באופן ספציפי, והמחיר המטורף של אותם יהלומים, מה שנקרא The Rock, האבן הגדולה, שסלבריטיז ככה קונים אחד לשני. הדבר הזה הוא פרי של מסע פרסום, אוקיי? פחות מ-100 שנה בתרבות שלנו, כ-80 שנה רק.
איך משפיעים עלינו?
מה שהם עשו בצורה באמת גאונית, לומדים את זה תמיד כמסע פרסום מצליח במיוחד, כשלומדים איך לשווק. הם קשרו אבן, מה זה יהלום? זה אבן, נכון? לרומנטיקה. ואיך הם עשו את זה? הם יצאו במסע פרסומי, אוקיי, חברה אמריקאית. A diamond is forever, נכון? כלומר, זה הסיסמה. יהלום זה לנצח, כמו הקשר שלכם. למה? כי יהלום זה אבן מאוד מאוד חזקה, קשה לשבור אותה. וזה הסמל, שככה גם הקשר שלכם הוא עם מחויבות לנצח, ואי אפשר יהיה לשבור את זה, כן? עכשיו, אנשים כל כך קנו את זה, שהיום מאוד מאוד קשה לדמיין הצעת נישואים בלי טבעת יהלום.
ברור, כן.
דיברנו על אכזבות, דמייני את האכזבה.
וואו.
כן, אני שומעת את זה הרבה מאוד, מהמון נשים וגברים.
מה, הוא לא מכיר אותי?
איך הוא לא, והטבעת לא נכונה, איך הוא לא התייעץ עם חברה שלי לפני כן. עכשיו, כשאנחנו מדברות על זה ככה קצת בציניות, אנחנו, אני חושבת, מתחילות להתחבר לכמה זה חיצוני, כמה אין לזה שום קשר למהות של החיבור בין בני הזוג. אבל זה קונבנציה, זה נורמה שהתקבעה. וזה יוצר המון אכזבות, אוקיי? אם אין טבעת בכלל, או אם לא מציע לשלם בדייט הראשון, אנחנו נכנסות לכל מיני אלמנטים פיננסיים, כן, כלכליים, של כמה כסף או מתנות יש בקשר הזה. ויש כרגע נורמות שהן מאוד מקשות, במובן הזה שעוד סיבה לאכזבה, כן? האם נסענו לצימר היוקרתי הזה וגם צילמנו את עצמנו או לא? אז מה זה אומר עלינו כזוג? מה, אנחנו כל היום רק על הספה בסלון? אנחנו...
כן.
כלומר, יש הרבה עיסוק בצד הכלכלי, וזה חלק מהתרבות הנוכחית, זה לא חייב להיות ככה.
כן.
אפשר לתאר גם קשר שהוא פחות תלוי בזה. אנחנו חוגגים את ולנטיינס דיי או לא? ואם לא, אז מה, נעלבתי? שהוא לא הביא שום דבר, או שהיא לא הביאה?
הוא לא חשב עליי.
הוא לא חשב. אז זה, ככה חושבים על מישהו? כשקונים לו מתנה בתאריך מאוד מסוים, שהחליטו תאגידים אמריקאים שרוצים למכור?
כן.
כלומר, חסרה לנו הרבה פעמים הביקורת. כלומר, המקום שאומר, ככה עיצבו לנו את התפיסה של אהבה, ואולי אנחנו נמצא את האהבה שלנו הפרטית,
בדרך שלנו.
בדרך שלנו, שהיא לא רק לפי המסלול הזה, שבסוף את מי הוא משרת. הוא משרת אנשים שרוויחים מזה
כן.
כסף, נכון?
כן.
הורדים האדומים, נכון? מישהו מרוויח מזה.
כן.
אז כן, אז זה עוד מיקוד.
הבני זוג נראה לי עכשיו, עפים על פרק, שולחים את זה בכל מקום.
שחררת אותי.
ואלו אלמנטים משפיעים לטובה על המשיכה ועל העניין ו... שמי שאומרת, וואו, זה בא לי,
מה קורה שם?
מה קורה שם?
אז יש את הדברים הפחות מודעים, שזה כל העולם של המשיכה הפיזית, שלא תמיד אמרנו שאנחנו יודעות להסביר מה קרה פה.
כן.
ומסתבר שיש לזה שם, אוקיי? יש עולם שלם של הורמונים, של פרומונים, שפועל בין אנשים שנמצאים בקרבה אחד לשני, קרבה פיזית. מה שקורה שהאף שלנו הוא קולט באופנים שהם לא מודעים ריחות של האדם שלידינו. זה לא שאת פתאום אומרת, הרחתי את הבושם המסוים הזה, או הרחתי ריח קינמון. לא, אבל יש ריח גוף לאנשים, ובתוכו תמון משהו שהוא באמת מדהים מבחינה אבולוציונית. האף שלנו יודע לזהות, לפי ריח של אדם שלידינו, האם הצימוד של שנינו ביחד, שלא לומר הזיווג של שנינו ביחד מבחינה מינית, יוביל לילד בריא. כלומר, האם השילוב הגנטי, האף שלנו מזהה את זה. דרך הריח של אדם אחר, האם יש לנו סיכוי להביא תינוק בריא לעולם? ואם יש לנו, מבחינת הצירוף הגנטי, אני אמשך לאדם הזה.
זה okay. קטע, כי אני יצאתי פעם אחת לדייט עם מישהו, והריח גוף שלו היה משהו שם היה לי... רק נכנסתי לרכב והיה לי, וואי, לא טוב לי. ואמרתי לחבר שאין סיכוי, אני לא... אמרתי לי, על ריח? בגלל ריח? והייתי, תקשיב, זה...
אז הגוף שלך יודע לפעמים דברים ש... כן, הוא אומר, רגע, לא יצא כאן תינוק בריא, אז למה להמשיך את הקשר? עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברות, אנחנו מבינות שזה מאוד הטרונורמטיבי, זה מדבר על גברים ונשים בלבד. כי אפשר לשאול, רגע, אז איך זה פועל בין שני בחורים, או מישהו שהוא לא בתחום ההטרוסקסואליות, או למה בכלל לקשור אהבה לילודה, כן, זה משהו מאוד צר, אולי אפילו שמרני, אבולוציוני מאוד בגישה, אבל זה קיים. אוקיי, בגוף שלנו, וגם מכריע חלק מההחלטות. אפילו יש מבחנים מפורסמים של ערכת ריח זהה. מכירה את זה בחתונמי, נכון? ראינו את זה שאם אני נמשכת לזהה מסוימת, לריח גוף מסוים של אדם, ולאחרת זה זוועה, היא פשוט אומרת, אני לא מסוגלת להיות ליד הבן אדם הזה. והסיבה היא, בדיוק זה, שאנחנו נמשכות ונמשכים לאנשים שהצירוף הגנטי איתם, יש לו הרבה יותר סיכוי להוליד צאצא בריא, ולא נגיד שהיא מוטציה גנטית, מחלה, כלומר, המשך המין האנושי תלוי בזה, כן? היום יש הרבה עניין עם תעשיית הבשמים שמשבשת חלק מהתפקוד המאוד אינטואיטיבי הזה של הגוף. אני לא תמיד שמה לב לריח הזה. וכל זה קורה ברמה הלא מודעת. אוקיי? כלומר, אני לא יוצאת לדעת ואומרת, רגע, היו כאן פרומונים שהשפיעו עליי, אבל זה מאוד משפיע עליי. אז אנחנו יכולות לחשוב על זה, ואנחנו יכולות לחשוב אפילו על דברים מאוד פשוטים שאנשים לא תמיד יודעים. נניח, יש מחקר שמראה שכשנשים לובשות אדום, יש יותר סיכוי, הנה, את באדום.
מזל שבאתי באדום, כן.
שהדייט הזה התפתח. באיזה מובן? יש פשוט מחקר שבודק ומוצא שרוב הגברים ההטרוסקסואלים נמשכים יותר לנשים שלובשות אדום. עכשיו, את יכולה לחשוב, למה? מה יש בצבע האדום? אז יש כל מיני הסברים, אפשר לחשוב על הקישור של התרבות שלנו, כאדום, כצבע אהבה, תשוקה, לבבות אדומים, ורדים אדומים, ואפשר גם לחשוב אולי על מה הצבע הזה זורק לפנים, איזשהו סוג של אולי סומק, איזו הקרנה של הצבע, שזה נראה אישה שהיא בריאה יותר, שהיא פוריה אולי אפילו, אפשר ללכת לכל מיני הסברים.
אז הרבה דברים אבולוציוניים.
נכון, נכון, יש צדדים גם של הגוף, מעבר לנפש, כן? ואם אנחנו מדברות אולי גם קצת על איך מכירים היום, באתרי היכרויות, באפליקציות, כן?
כי עכשיו זה פחות...
כן, אז הגוף לא שם, נכון? הפרומונים לא איתי, אבל מה שיש לי זה ויז'ואל, יש לי תמונה. ושם יש כל מיני עצות שמתבססות על מחקרים, איך כדאי להציג את עצמנו ולעורר עניין. אז נגיד, יש טיפים ברמה הזו שמצאו ש... גברים לרוב, שוב, הטרוסקסואלים, יימשכו לתמונה של אישה שהיא מחייכת. אוקיי? זה כן נמצא כמשהו מושך. אמרנו, לבוש אדום, וטיפ לשני המינים, לא להשתמש בפלש. אוקיי?
לא להשתמש בפלש.
לא להשתמש בפלש.
חיוך לבוש אדום, לא...
אוקיי. למה לא? נמצא שפלש גורם לתפיסה שלנו את אותו אדם להיות שהוא מבוגר בחמש שנים ממשהו באמת. כלומר, וואו. הפלש מזקין, זה הניוז שלנו. להיום, הידעת.
ניקח את זה בחשבון.
עכשיו, מה לגבי, נשמע נחמד, צריך כל אנשים מחייכים, למה שזה לא יהיה מושך? אבל האם גם תמונה של גבר מחייך במלוא שיניו זה מושך נשים, הטרוסקסואליות?
אין לדעת, נשים אנחנו עם קשה.
אז אני לא יודעת אם אנחנו עם קשה, כמו שזה נמצא כלא מושך במיוחד. ומה שיותר מושך, זה המבט הצידי, הקצת מהורהר, המסתורי, כן, הזר המסתורי, זה יותר עובד ברמה הכי שטחית של ויז'ואל, של מה התמונה ש... עכשיו אני swipe right, כן? כלומר, כן. מה זה התמונה הזאת? ברשימת הלא, אנחנו עושות כאן do ו-don't, על סמך okay. מחקרים, כן? זה לא להופיע ללא חולצה. לא
לגמרי לא.
פרופיל, גם אם יש לך ריבועים, ועבדת במכון, אפרופו ספורט, לא להראות את זה בשלב הזה.
לחלוטין, אני עומדת מאחורי הסעיף הזה.
וזה ככה מחקר, באמת, דברים שנבדקים אקדמית, כן? מה מושך? אולי אחר כך זה רלוונטי, כי בשלבים יותר מוכרים בקשר, לא בשלב הזה. כי מה זה משדר? למה את ישר אומרת לא?
נרקסיסטיות כזו, משהו מאוד... לא יודעת, אני לא...
כן, זה too much. כן, too much. אומרים אנשים, אומרות נשים בדרך כלל.
too much זה הגדרה.
כן, חכה, עוד לא. עוד לא.
not yet.
כן. אז כאן נתנו כמה טיפים שהם בתחום היותר של הנראות, שמחקרים הראו לנו שהם עובדים, וגם על הדברים הפחות מודעים והאבולוציוניים, שכן כדאי לשים גם את המקום שלהם, ולומר, גם הגוף יודע, כן. לא רק הנפש, לא רק המודע שלנו. אז כן, נראה לי שחלק מהאנשים יופתעו לשמוע.
יקחו את זה בחשבון עכשיו, זרה, להוציא קולקציה של אדום.
כולם באדום.
כן. ואיך האהבה יכולה להשפיע על הבריאות הפיזית והנפשית שלנו?
אז כאן הבשורה שלנו היא מאוד מאוד אופטימית, אני חושבת, שאהבה היא ממש הכרחית לנו לבריאות גם הפיזית וגם הנפשית, ויש לה כוחות אדירים. אנשים לא תמיד, נגיד, אומרים איך אפשר לחיות חיים בריאים, אז אומרים לא לעשן ולעשות פעילות גופנית ותזונה, הכל נכון, אבל הכוח של אהבה, והידיעה שיש אדם שהוא איתי ואכפת לו ממני והוא מלווה את החיים שלי, היא מחזיקה אותי יותר שנים בחיים. זה ברמה הזו.
יותר אני,
מאנשים שאין להם זוגיות.
אוקיי.
אוקיי. לזוגיות יש כוח אדיר. היא נותנת לי מטרה בחיים, היא נותנת לי משמעות. התמיכה הזו היא שווה שנים של חיים. אנשים שהם בבדידות, בטח גם בגילאים יותר מבוגרים, או איבדו את בן הזוג חס וחלילה בנסיבות טרגיות, כן, מוות של בן זוג או... הבדידות יכולה לקצר את טווח החיים שלהם. זה ממש ברמה הזו. יותר מזה, אנשים שמואבים מחלימים מהר יותר ממחלות. מי שפעת?
Okay? וואו.
זה, תחשבי, זה משפיע על המערכת החיסונית. איזה יתרונות מופלאים. כי זה מפריש בגוף שלנו הורמונים, חומרים, שמחזקים הרבה מערכות מהמערכת החיסונית. ועד חומרים כמו... אנדורפינים שנותנים לנו המון מרץ וחיות וכוח, ועד דופמין שמשפיע על המצב רוח הטוב שלנו, והדברים האלה, גם הורדה של הורמונים של מתח, כן, כמו קורטיזול.
כן, תרגוע.
כן, אז יש לי הרבה יותר פוטנטיות, יש לי יכולת גם ממש להתמודד מערכת חיסונית חזקה יותר ולהבריא יותר מהר, וגם להיות בשמחה או בסיפוק, שמשפיע על כל תחומי החיים שלי. אני חושבת שזה דבר די מדהים להבין עד כמה בדידות, כן, כשאין לי זוגיות, היא משהו שיכול לקצר את החיים שלי. עד כדי כך. כן, נשים כאן בסוגריים, יש לי נחמה, חבר'ה, אם עוד לא מצאתם זוגיות, זה בסדר, כי גם חברות קרובה וקשרי משפחה קרובים, הם מספקים לנו את התמיכה הזאת, את המקום הזה.
לא באותה רמה, אבל...
נכון, אבל הם מוציאים אותנו בבדידות, ויש לנו רשת תמיכה, ויש לזה משמעות בריאותית. אז הבשורה שלנו שמאוד כדאי להיות מאוהבים, אבל לא רק מאוהבים של התחלה, אוהבים. כלומר, שיש לי אדם לצידי, שמלווה אותי בחיי, זה משפיע בצורה מאוד מאוד עמוקה גם על הבריאות הפיזית שלי. הרבה אנשים אומרים, ברור, אני מסופקת, יש לי קשר מבחינה כן. פסיכולוגית, נפשית, ברור לי איפה היתרונות. אבל גם ממש ממש, כמו שאמרנו, זה אפילו משפיע על זיכרון, אוקיי? אני זוכרת יותר טוב, מערכת הזיכרון המוחית שלי, עובדת טוב יותר כשאני מאוהבת.
כי הגוף צריך לזכור מה עושה לי טוב.
כן.
צריך לזכור את
כל התכונות, ואיך בדיוק התווה פנים שלו, כן. ואנחנו חושבות המון על אותו בן זוג או בת זוג, וזה מחדד לי את הפעילות של התאים המוחיים, גם שיקום התאים בגוף, אם יש פציעה, מהיר יותר. אלו אפקטים מדהימים, ובואו נצא לצאת, נצא ונמצא אהבה, נכון? למי שעוד לא מצא, כי יש לזה השפעה גדולה.
ועכשיו ישר הבאת אותנו לשאלה הבאה של מה ההבדל בין התאהבות לאהבה.
כן, זו שאלה מאוד גדולה.
מאוד.
והרבה אנחנו עוסקות בהתאהבות, נכון? בשלב הראשוני של הקשר של הוואו, והזרוקים, והמשיכה היא מטורפת.
כל אובססיבי כזה.
כן, אובססיה. זה ממש אובססיה. לפעמים על סף אי-שפיות הרגעים, כן? שאת לא, את כמו ב-OCD, את לא מסוגלת להפסיק לחשוב לבן אדם, את מנסה לעבוד או ללמוד, אבל הוא כל הזמן בא במחשבות, וזה קצת טירוף, כן? ההתאהבות הראשונית, וגם יש לזה הסבר, כן? שזה הסבר מאוד פשוט של מולקולה אחת קטנה שנקראת...
מי ישמע בזה?
כן, קוראים לה, יש לנו היום כל מיני ראשי תיבות, כן, היה לנו את משולש הימי, עכשיו יש לנו PEA.
PEA,
פניל אתיל אמין, זה חומר כימי, מולקולה, שהמוח שלנו מפריש, שאחראית על ההתאהבות. היא מייצרת דברים שמאוד מזכירים אובססיה. מחשבות תורדניות, ממש מחשבות בלופ על הבן אדם, אבל שעושות לנו מאוד טוב, אנחנו נזכרות בו. והיא מייצרת דופק מהיר, והיא מייצרת לפעמים רעד בברכיים ופרפרים בבטן, משהו. היא אחראית לכל הדברים האלה, הפיזיים המאוד מאוד מסעירים, המחשבתיים שאי אפשר להפסיק לחשוב על הבן אדם, והיא יוצרת שערה, כן? ולזה התרבות שלנו קוראת התאהבות. עכשיו, זה נובע ממשיכה מאוד גדולה, וזה, העניין הוא שיש לזה תאריך תפוגה.
וואו, מה תאריך תפוגה? כמה?
כמה יש לי, אתה
אומר. כמה יש.
אוקיי, אז מחקרים בדקו כמה המולקולה הזאת, ה-PA, מצליחה להשפיע על המוח שלנו, לא נעלמת. אבל היא כבר, לאט לאט המוח מתרגל אליה, כמו אל סמים, כי זה הרי כמו סמה, התאהבות.
כן.
הזאת. ולאט לאט היא ממשיכה להיות מופרשת, אבל הגוף כבר לא מגיב אליה.
לא מתרגש ממנה.
היי, כן, זה צריך מנה יותר גדולה, ובסוף זה דועך ההשפעה הזאת. והמחקרים מדברים על משהו שנע סביב השנתיים.
שנתיים, כן.
של הפייז הראשוני של ההתאהבות הגדולה הזאת, הנסערת הזו עם שיא המשיכה והאובססיה, ואז זה נרגע. ופה הרבה זוגות נפרדים. אצל חלק זה גם, בוא נאמר, לפני. זה גם יכול לקרות אחרי חצי שנה, אבל הממוצע הוא שנתיים לשלב הזה. ואז את נשארת עם מערכת יחסים שהיא לא סוערת באותה מידה. ויש בה כבר הרגלים, ואולי יש בה גם צדדים נהדרים, אבל זה לא זה. ופה זה עובר לשלב של האהבה. כן, לשלב של... אבל מה יש בינינו, מעבר לזה? האם בנינו אינטימיות? האם אנחנו מסוגלים לצד הרגשי? האם יש בינינו אולי מחויבות כזו או אחרת? לאו דווקא מחויבות רק בן זוג אחד, כמו מחויבות להיות בטוב וברע ביחד. אז כאן הקשר במבחן, נכון? מה שכן מחזיק הרבה מהזוגות, כי אנחנו יודעים שזוגות גם עוברים את שלב השנתיים, ולפעמים אפילו חיים את כל החיים ביחד, זה הורמון אחר. שנקרא אוקסיטוצין.
אוקסיטוצין, אין, ההורמון הכי טוב.
כן, זה ההורמון של הבונדינג, נכון? הוא גם מופרש
כשאימא... הורמון אהבה.
נכון, מניקה את התינוק שלה, גם אז יש אוקסיטוצין. זה משהו של חיבה, של התקשרות, של ביטחון, כן? אבל זה הרבה יותר רגוע. זה בניגוד לטירוף והאובססיה שאמרנו, PA, זה מרגיע את הקשר, אבל נותן המון המון ביטחון. זה מאוד מתגמל, אוקיי? להרגיש... את החיבור הזה, ולכן הרבה זוגות ממשיכים את הקשר, שעכשיו הוא כבר אולי פחות ההתאהבות, או יותר האהבה הבוגרת, על המקום הזה.
על בסיס האוקסיטוצין.
נכון. עכשיו, אוקסיטוצין הוא מופרש בגוף שלנו, בכל מיני חוויות שיא בקשר גם. ברגעים שאת מרגישה שבן הזוג יצא מגדרו בשבילך, ואפילו נאמר ככה בסוגרם, גם בחוויית שיא מינית, אורגזמה, היא מפרישה בגוף שלנו עוד אוקסיטוצין, אוקיי? אז אנחנו כל הזמן הולכים וטובים את הקשרים בינינו, זה הולך ומתחזק, או שלא, נכון? או שפה קצת יש קושי לאנשים להיפרד מהשלב הסוער. אומרים, מה זהו? עכשיו זה כזה מין הרגלים, ולשבת על הספה, ו... חלק אומרים, לא, אני רוצה משהו סדרתי של עכשיו אני אמצא מישהו אחר, שאיתו יהיה לי PA עוד שנתיים, ואז אני אעבור עוד פעם. יש גם דפוס כזה של ההתמכרות.
להתאהב.
בדיוק. זה כבר לא כל כך משנה מי הפרטנר, זה החוויה הזו. מעניין גם לראות שניסו ליצור שיקוי PA, כמו שיקוי התאהבות, לזקק את זה במעמדה, וזה לא עבד.
לא עבד?
לא עבד, כי בכל זאת יש איזשהו תפקיד למושא, ולמי זה. אז זה לא שאפשר לקחת את זה כמו סם, ופתאום אני מאוהב. זה לא עובד ככה. הגוף יותר חכם מזה.
בסה.
כן.
ויש לי שאלה שאני לא יודעת אם את יכולה לענות עליה, כי היא קצת יותר ביולוגית, אבל... אני כל הזמן, אני צוחקת שאני חושבת שיש לי מלאי אהבה ענקי. שאני אומרת, וואי, אני אוהבת כל כך הרבה אנשים. כאילו, בכלי, אני באמת, גם כל דבר שאני עושה הוא עם מלא אהבה. אני והשאלה אם יש אנשים שיש להם את ה, באמת ה, יותר רצפטורים של אוקסיטוצין, ואז להם יותר קל בעניין של אהבה, מבחינה ביולוגית. ויש כאלה שפשוט פחות מפרישים אוקסיטוצין, אז הם לא מצליחים להחזיק את האהבה.
זו שאלה מאוד מעניינת, בעצם הנטיות של אדם מסוים, של אינדיבידואל, להיות אולי יותר פתוח לחוויה של חיבור, של אהבה. אבל זה הרבה מעבר לצד הפיזיולוגי של הרצפטורים והנוירונים והסינפסות, כן, למי שלמדו את הקורס הזה, פסיכולוגיה. זה גם, איזה מודל הורי היה לי בבית, וכמה זה פותח אותי לקשרים, היה לי מודלינג חיובי, ואני באה עם המון דפוס היקשרות בטוח לקשר הבא שלי, לחברות, לקשר רומנטי, והרבה יותר קל לי להתחבר לאנשים, ואולי להרבה אנשים, כמה אני אדם מוחצן או מופנם. יש לנו המון משתנים פה, שכן, יש אנשים שהם למשל אמפתיים יותר מאחרים, בגלל אזורים מוחיים. אז הכיוון שאת הולכת אליו הוא בהחלט כיוון ששווה מחקר, אבל נוסיף שזה לא בלעדי, זה לא הדבר שיסביר לנו את כל ההתנהגות שלך, אנחנו נרצה...
תמונה יותר רחבה.
כן, כן, לבדוק ולומר, רגע, איזה דגם ראית בבית, ואיזה דמויות השפיעו עלייך, ואיזה סרטים ראית כשהיית ילדה, ויש כאן עולם שלם שמשפיע עד כמה את מסוגלת לאהוב אולי בקלות יותר מאחרים, לתת מעצמך להתמסר לחוויה, פחות להגן על עצמך, כי אהבה זה סיכון.
כן.
סיכון גדול. סיכון. שערי ממש להתרסק, נכון? הלב יכול... וחלק, שאמרנו קודם, מה מונע ממני להתאהב ולהרגיש סיפור, זה המגננות. אוקיי? פחות העלינו את זה עד עכשיו, של אנשים שפשוט מונעים מעצמם להתאהב. אומרים שזה הדבר שהם הכי רוצים, אבל זה לא קורה מתוך איזה חשש מאוד מאוד גדול, שמה אם כן? מה אם זה כן יצליח? ומה זה אומר? אני אצטרך עכשיו... לשים את הלב שלי בכזה סיכון, בידיים של מישהו אחר, זה חתיכת סיכון. אז דורש ככה לקפוץ למים העמוקים, וצריך לגבש את היכולת הזו.
כן, יש לזה, עם כל הטוב, יש לזה גם מחיר.
כן.
וכיצד המדיה החברתית משפיעה על ליצור את המערכת יחסים הזו, וגם לשמור אותה?
כן, אז דיברנו קודם על המשפיענים ברשת החברתית, ו... בכלל היום הכל מטווח רשתות חברתיות בדור צעיר. סטודנטיות אומרות לי, זה ממש קרינג' שמישהו ייגש אליי בקמפוס ויגיד לי, היי, אתה מצאת חן בעיניי, תרצי לשאול איתי קפה? ממש אנשים אומרים, מה זה? זה פשוט הזיה לחדור למרחב האישי שלי, אני יושבת עם חברה בבר ומישהו בא ומתחיל לדבר איתי, שישלח לי הודעה פרטית באינסטגרם, שימצא, אני אגיד לו מקסימום את השם שלי, תפנה אליי עם המסך, לא, אל תתקרב. עכשיו, זה עניין של נורמה. בעבר זה היה הדבר היחיד שהיו עושים. לפני הרשתות החברתיות, אנשים היו מכירים, במובן הרומנטי, ב-real life, נכון? היו ניגשים, היו אומרים, זה לא היה נראה מוזר. לפעמים זה היה
עכשיו
מבין.
עכשיו זה נורא מציף כזה.
עכשיו זה מציף, זה פחות מקובל. תפנה אליי בערוצים אחרים, נכון? ערוצים שהם מאוד מוגנים, נכון?
את אומרת את זה, וזה נשמע לי פתאום ממש עזוי, אבל...
נכון. כי מה אנחנו גם מפסידים בזה שזה מטווח מסך ו-DM והודעה פרטית באינסטגרם, או אין לנו את הפרומונים.
כן, איך, כן.
וחבל, הגוף יש לו מסר חשוב להעביר, אבל זה כבר יקרה רק אולי בדייט, ופספסנו פה התחלה אם איבדנו מידע על האדם שעומד מולנו, כי עכשיו יש לי הודעה במסך, ואני מוטה, כלומר, אין לי את היכולת לשפוט את הסיטואציה באותו האופן, כמו פנים אל פנים, כי גם הגוף מדבר כמו שהבנו, ו... אז הכל הוא מאוד מאוד מטווח, ואז יש המון תופעות חדשות שעלו, כמו גוסטינג, נכון? כן. של אנשים שנעלמים פתאום, לא לוקחים אחריות על הדברים, ממקבלים, במקביל פונים להמון אנשים, כלומר, תופעות שפחות היו נפוצות קודם במופעים האלה, אי אפשר סתם להיעלם, זה היה הרבה יותר קשה, כלומר, היה אפשר ללכת ולדפוק בדלתו של אנשים, כן. גם היום, אבל זה, היכולת פשוט לנתק את השיחה, אוקיי? זה לא מתאים לי, לא עניתי. פשוט לא עניתי, כן? וכל הכיוון הזה של להכיר דרך הערוצים האלה, ושהשיח הראשוני הוא הרבה פעמים כתוב, אפילו שיחות טלפון זה כבר נחשב משהו מאוד אנכרוניסטי.
כן, שזה צורצת, כן.
אבל גם הטון של הקול, הצליל, הפיץ', זה דברים שהם חלק ממשיכה. ואז אנשים מגיעים לדייט, ופתאום מופתעים שהכל שם לא נראה להם, וזה לא מושך. ויש כאן הרבה פערים שנוצרים, לצד מודלים ברשתות החברתיות, שאמרנו שהם מייצרי הפנטזיה החדשים, כלומר, הזוג. כבר הבנו שלא לקנות את זה כל כך מהר. מי שמפרסם הרבה, בסוף גם נפרד קודם, אז להיזהר עם זה.
זה מעניין מה שאת אומרת, כי לפני שקלטנו את הפרק, ישבתי אצל ההורים שלי וסיפרתי להם, אני מקליטה פרק על אהבה עם דוקטור שירי רזניק, אבא שלי, אני מכריחה אותו כל פרק, הוא שומע, הוא בן אדם, אין לו כזה הרבה סבלנות, הוא כל פרק שומע שעה מאזין, הוא עושה הפסקות.
אז היי אבא, נגיד
את זה. היי אבוש, ואז הוא אומר לי, מיקה, איך תעשי פרק על אהבה, הדור שלכם, אני רואה מה קורה, אין אנשים, ולפעמים אני מספרת לו קצת סיפורים, וזה מה קורה, זה אומר לי, מיקה, מה זה? זה אהבה? לא חינכו, הם לא יודעים מה זה אהבה, מה זה אנושיות, איך תעשי על זה פרק? כי אני רואה מה קורה. הוא גם עובד לפעמים בתל אביב, הוא אומר לי, אני רואה את הדינמיקה, את החוסר העומד מולי בן אדם, והוא מתחרפן מזה.
אז הוא מעלה פער בין דורי, שגם זה אבל מהפרספקטיבה שלו.
כן.
הרבה פעמים הדורות היותר מבוגרים אומרים, אוי, הנוער של היום, אבל זה כל דור אומר את זה על הדור התחת. ולכן אני שמה לאבא רגע כוכבית, ואני אומרת, כן, דברים השתנו, נורמות חברתיות השתנו, עכשיו יש לנו הכל בתיווך מסכים, אבל זה לא שאין אהבה או אין שוקה. ואני חושבת שהרבה אנשים, דווקא צעירים, אפילו צעירים עוד יותר ממך, כן? כלומר, כאלה שעכשיו הם בתיכון, דווקא חלקם, במחקרים מראים לנו את זה, רוצים לחזור אחורה. ועולה ככה מגמה של אולי נתחתן יותר מוקדם, אחרי דורות שדחו את גיל הנישואים, ולחזור לרצות להיות באמת במערכת יחסים של נישואים והורות, כבר בגילי 23-4, פתאום חוזר להיות איזשהו טרנד בקרב דור הזה, בארצות הברית אנחנו רואים אזורים כאלה, חלק מהאנשים המאוד צעירים שרוצים שיקחו להם את הטלפון החכם מהיד ויבטלו את זה, מה שמישהו יעצור את זה, הם רוצים לחזור לפעם. אז הייתי נזהרת מהמיפוי המיידי של לא יודעים מה זה עבר, או אין להם סיכוי. נכון שיש מכשולים, או יש שם חסמים שהתרבות הנוכחית יוצרת, אבל הצורך הקמאי באהבה ובקרבה הוא תמיד יהיה.
משהו שיותר חזק מהכל.
אמרנו, זה אבולוציוני, זה חשוב לבריאות שלנו, וזה מוביל אותנו. אז נכון שזה אולי התצורות של זה, איך שזה מתבטא בחוץ, זה נראה אחרת, אבל הייתי נזהרת מהשיפוט המכליל הזה, כן, על הדור הצעיר של היום, מה שנאמר.
כן. ועכשיו זה הכי מתבקש, למרות ששברנו הרבה מיתוסים, יש מיתוס שהולך איתי, אני זוכרת מה שהייתי קטנה, כל זמן היו אומרים, אין, אהבה ראשונה זה, את לא תצליחי יותר להתאהב כמו שהתאהבת בפעם ראשונה.
כן, כן, אנחנו נחצות פה לעולם שלם של המיתוסים הגדולים של אהבה, שזה הרבה מגיע מהמדיה, אנחנו חייבות לומר את זה, זה ככה סיפורים שאנחנו שומעות שוב ושוב, בסדרות ובסרטים, אהבה ראשונה אין כמוה, עם העוצמות וה... עכשיו, יש בזה גם, בכל מיתוס יש גרעין של אמת, אוקיי? נגיד את זה שזה מתחיל מאיזושהי חוויה מציאותית, אבל אז, למה זה מיתוס? זה מתנפח לממדים כאלה גדולים, שצובעים את כל המציאות, וגם לא נותנים לדגמים אחרים, נגיד של קשר במקרה הזה, להיכנס לתמונה. זה רק זה השאיפה, כן? אז האהבה הראשונה, והאהבה ממבט הראשון, שהזכרנו ככה בקצרה, ומה אם זה לא ממבט ראשון? אז זה לא, זה יכול להיות שזה יהיה מתפתח יותר לאט, אבל הרצון, כן, או האחד המיועד, man to be, אנחנו שמענו שצריך להיות איזה אחד, שזה בול מתאים ויודעים את זה מיד, או בכלל לא משנה שיש בינינו כל מיני פערים, אם יש בינינו אהבה זה יספיק, זה יחזיק אותנו לנצח, והמחקרים מראים שלא, כלומר...
שזה לא רק אהבה.
לא, וזה לא רק תשוקה, כלומר, מי הזוגות שמחזיקים מעמד הרבה שנים? זה הזוגות שמאוד דומים אחד לשני, מלכתחילה, ברקע שממנו הם מגיעים. זה מאוד לא רומנטי, הממצא הזה. זה לא, נפלתי בקסמיו של הזר המסתורי. כן. לא, זה בעצם הקשר...
השכן.
של... השכן, ומאותו רקע כלכלי. עכשיו, כי זה מאוד מקל על הקשר. תחשבי, צריך פחות להסביר, צריך... הרקע המשותף הזה הוא חיבור מאוד חזק של יציבות. זה נשמע פחות רומנטי.
אז הפכים זה פחות עובד.
אז המיתוס, נכון? הפכים נמשכים.
כן.
הם נמשכים, ואז הם נפרדים. כלומר, כן. לרוב, כן, אבל הכיוון הזה של לרצות את ההפוך, ברור שזה, זה מושך, זה משלים איזה צעד בך, אבל הסיכוי לתחזק את זה לאורך הרבה שנים, הוא הרבה יותר, וזה קשה, זה קשה. זה לא שזה לא אפשרי, אבל אנחנו רואים שהנושא של יציבות ודמיון בבני זוג, זה גורם שמחזק את הקשר, לא מחליש אותו. אבל זה צורם לנו, בהרבה מובנים אנחנו כן. רוצים לומר, נסעתי לברזיל ופגשתי שם מישהו מתרבות אחרת, כן. ונראה אחרת, ואולי דת אחרת, ודווקא את זה. עכשיו, יש גם סיפורים כאלה, אבל הם המיעוט, אבל אנחנו שומעות עליהם המון, זה כזה הדגם הזה, כן? זה דווקא המיעוט שמצליח. אז זה גם עוד איזה מיתוס עם ההפכים שנמשכים, ו... החתיכה החסרה, כן, השרשרת.
הוא יגיע והכל יסתדר.
כן, זה בול ישלים לי את כל החיים. עכשיו, אם אני אהיה תלויה בחצי הזה, אז אני בבעיה, כי אולי הוא לא תמיד יהיה שם. אז עם מה אני אשאר? שהוא לא יהיה עם חצי, עם ריק, עם...
כן.
אז היום פסיכולוגיה או פסיכולוגים ממליצים, קודם כל לבנות איזה שלם, איזה סלף ברור, עם שאיפות, עם חיים, ואם תהיה גם זוגיות, אז יופי, אבל התלות... המאוד מאוד גבוהה של המודלים המיתיים האלה, היא בעייתית. היא משאירה אנשים באמת עם שבר מאוד גדול בסיום מערכת היחסים, כי הם תלו את כל עושרם בבן זוג הזה, בבת זוג הזו. וזה פחות כדאי. אם אנחנו רוצות לחשוב על חיים בריאים, אז רצוי גם לפתח גם את עצמי כאדם, ואת התחומים שאני מתעניינת, ואת הקריירה, ואת הקשרים עם המשפחה והחברים. ולא רק לשים את כל הביצים בסל אחד של בן הזוג, וגם לצפות שהוא יהיה גם החבר הכי טוב, וגם כן. המאהב הכי טוב, ואנחנו בדיוק לא אוהבת אותם סרטים. לא, זה גם אדם, גם לא יש, הוא לא חייב לענות על כל כך הרבה דרישות. יש לך גם חברות, חברים, כן. אחים, עוד אנשים שאיתם אפשר לעשות פונקציות שונות בחיים. זה לא חייב הכל ליפול על האחד הזה. אז זה עוד מיתוס שככה בולט לנו, ואולי גם נזכיר, מיתוס שהוא קצת יותר מסוכן, של התחושה שקשר שהוא מאוד סוער, ויש בו מריבה וקנאה, כן. והתפייסות כזו מטורפת, וחוזרים אחד לשני, זה האהבה, זה הרומנטיקה הגדולה.
שם הרבה, כן.
וקנאה, ו... עכשיו, כי זה גם, אנחנו רואות את הדגמים האלה, מסרטים השיגעון הזה.
כן.
ואנחנו יודעות שיש בזה משהו קצת מסוכן בלהאמין שזו אהבה סוערת, אמיתית, כי הרבה פעמים זה גם יכול להידרדר ל-abusive relationship, כלומר לקשר שהוא פוגעני, שיש בו אלמנטים שצריך לצאת מהם ולעצור את הקשר. קנאה שמוסגרה הרבה שנים כמשהו מאוד רומנטי, היום אנחנו לצערנו שומעות כן. על הרבה מאוד מקרים ש... קנאה בקשר זה משהו שיכול להוביל לאלימות, זה צריך מאוד להיזהר עם המיתוס הזה, וגם קשר שהוא על מי מנוחות וזורם, הוא יכול להיות מאוד רומנטי, מאוד נחשק, פשוט בלי המיתוס הזה של הוואו, והרבנו והתפייסנו וחזרנו ו...
אף אחד גם... לא מדמיין את הקשר המושלם כמשהו מאוד שקט.
נכון, כי השקט הזה, היציב הזה, זה נתפס מאוד לא רומנטי. אבל בסוף הרבה פעמים אנשים אומרים, זה מה שאני צריכה או צריך, עושה לי טוב, מחזיק מעמד לאורך החיים, ולא ה... אז אולי, את יודעת, אפשר שהשלב הזה של ה-PA, אמרנו של ההתלהבות, הוא יהיה בשנה, שנתיים הראשונות, אבל כל הזמן לזכור בראש שיש גם את השלב הבא. ולהיות מוכנים אליו, לקבל אותו באהבה, בהשלמה, שלא כל החיים זה זיקוקים. אבל הזיקוקים, יש בהם משהו מאוד מאוד קוסם, מאוד ממכר.
שאלה... נתת לי לנקודה למחשבה שצריך אולי להסתכל על קשר ככה, אולי מה נותן לי כן להיות במקום השקט והבטוח, ולאו דווקא הסוער.
כן, הסערה יש לה את הקסם שלה, אבל היא מוגבלת, ורצוי להגיע מראש עם ההבנה. שהיא מוגבלת, וגם אמרנו, לא כל קשר מתחיל בכזו עוצמה של PA ושערה, יש גם אנשים שהדפוס ההתאהבות שלהם הוא הרבה יותר הדרגתי, והוא מתחיל מאיזושהי חברות קרובה, וזה נבנה משם. זה האופציה, פשוט פחות שומעים עליה.
כן. ומעניין אותי לדעת איך היית ממליצה, אני חושבת שהרבה מאזינים שמעו את הפרק, והם אומרים, וואו, כמה משפיעים עליי, על הכל, וזה על החלטות מאוד...
גדולות.
גדולות.
נכון.
ואיך אפשר, חוץ מלהחזיק את זה בראש, שזה זה להשקיע אנרגיה, כל הזמן ללכת עם ההרגשה הזו של החשיבה הביקורתית, למרות שאני חושבת שזה משהו, זה סקיל שצריך לחדד אותו על הכל, את ה... האם זה ככה, האם זה באמת אומר, מה עוד היית ממליצה? איך לשמור על עצמך?
אני חושבת שקודם כל צריך לבוא עם עיניים פתוחות. אם יש שהוא פיקחון, אם יש, כמו שאת אומרת, ראייה ביקורתית, הבנה של המציאות, לתאם את הציפיות שלי עם עצמי אפילו, ורגע להבין, לאור למשל נקודות כאלה, מה חשוב לי, מה יעשה לי טוב לאורך, לטווח ארוך, איך השפיעו עליי, להבין בעצם איזה כוחות חברתיים גרמו לי לרצות משהו מסוים ולא משהו אחר. ורגע להפעיל גם חשיבה עצמאית. עכשיו, לפעמים זה פחות כיף. כלומר, יש בזה משהו שהורס את הרומנטיקה, אולי את ההיסחפות המיידית אחרי העניין. אבל אפשר גם עם משקפיים ביקורתיות להתאהב מעל הראש. אפשר. זה גם יכול לקרות. אז גם להחזיק את זה בראש. ובאמת, לראות את העובדה שאנחנו יצורים חברתיים, שדברים משפיעים עלינו, לדעת קצת להסתכל על זה כמו מלמעלה, להסתכל רגע, לצאת מהגוף שלנו, לרחף בה מעל עצמנו, ולראות עם איזושהי מודעות מה קורה. ומאוד לחזק את היכולת לבחור. כלומר, להרגיש שאני לא מובלת על ידי תרבות, על ידי נורמות, אלא אני יכולה לבחור לי מה שנכון לי. ועם הרוח הזאת ללכת, ופחות אולי, כמו שאמרנו, רק ליחצן החוצה. קצת להסתכל יותר פנימה. אני חושבת שזה יכול להיות עצה טובה.
עצה מעולה, ומעניין אותי לדעת כמה את ברשתות ו...
אז אני מעצם המקצוע שלי, שחוקרת מדיה, אני חייבת להיות ברשתות, אבל אני כן אשתף אותך שאני פחות מעלה תכנים. אני עוקבת, אני רואה, אני לומדת, כן, מה קורה, מה טרנדי ולמה, איזה קשרים... נוצרים בין משפיענים לקהל שלהם, אבל אני כאדם, אולי גם בעקבות דור שונה, כן? אני היום כבר בת 47, אני פחות מעלה תכנים, אני פחות חשופה, אבל אני מאוד עוקבת, כי זה גם מיפוי של התחום שלי, חשוב מאוד להבין מה קורה.
כן.
אבל אני מדור שבאמת זה, אנחנו הגענו לגיל די קריטי בלי זה, ועדיין יש לי חברות וחברים שמעלים הרבה ונמצאים, ואני, יש לי איזושהי בחירה לשמור על עצמי, אמרת איך נגן על עצמי. דווקא לא, להיות פחות חשופה, בטח ברמה האישית, והחשיפה היא יותר באחד על אחד, מול קהלים שאני עובדת איתם, סטודנטים וקבוצות שאני מנחה, שם אני יכולה להיות מאוד חשופה, אבל דווקא פחות ברשתות החברתיות.
מעניין. טוב, שרי, היה לי מהמם.
גם לי.
כיף שבאת.
המון תודה שהזמנת אותי.
תודה לכם, מאזינים ומאזינות. פרקים נוספים של תוך כדי תנועה, תוכלו לשמוע בכל האוניברסיטה, בספוטיפיי, ובכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. לעוד מידע, יכנסו ללינק למטה. יאללה, ביי.
ביי.